אנחנו לומדים מישעיהו, פרק סמך וב, ישעיהו 66. אני חושב שכדאי שנקרא גם, נתחיל, אולי לא נלמד את זה, אבל אנחנו, זה קשור, אנחנו נקרא מישעיהו 65, מפסוק, הבאתי את המשקפה מפסוק 17. אז נתחיל מישעיהו 65 פסוק 17, עמוד 736. יש התנ"ך אצלי, יש. אוקיי, אז אני מתחיל. בוא נקרא. כי הנני בורא שמיים חדשים וארץ חדשה, ולא תזכרנה הראשונות ולא תעלנה הלב, כי המסיסו וגילו עדי עד, אשר אני בורא. כי הנני בורא את ירושלים גילה ועמה מסוס, וגלתי בירושלים וססתי בעמי, ולא ישמע בה עוד קול בכי וקול זעקה, לא יהיה משם עוד עול ימים וזקן אשר לא ימלא את ימיו. כי הנער בן 100 שנה ימות, והחוטא בן 100 שנה יקולל. ובנו בתים וישבו ונטעו כרמים ויאכלו פריים, לא יבנו ואחר ישב, לא יטעו ואחר יאכל. כי כימי העץ ימי עמי, ומעשה ידיהם יבלו בחירי. לא יגעו לריק ולא ילדו לבעלה, כי זרע ברוכי אדוני המה וצאצאיהם איתם. והיה טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. זאב וטלה יראו כאחד, ואריה כבקר יאכל תבן, ונחש עפר לחמו. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, אמר אדוני. כה אמר אדוני, השמיים כסאי והארץ אדום רגלי, איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי. ואת כל אלה ידי עשת, והיו כל אלה נאום אדוני. ואל זה אבית, אל אני ונחה רוח וחרד על דברי. שוחט השור מכה איש, זובח חסה עורף כלב, מעלה מנחה דם חזיר מזכיר, לבונה מברך אבל. גם הם הבחרו בדרכיהם ובשיקוציהם נפשם חפצה, גם אני אבחר בתעלוליהם ומגורותם אביא להם. יען קראתי ואין עונה, דיברתי ולא שמעו, ויעשו הרע בעיניי, ובאשר לא חפצתי בחרו. שמעו דבר אדוני החרדים אל דברו, אמרו אחיכם צונאיכם מנדדיכם למען שמי, יכבד אדוני ונראה בשמחתכם, והם יבושו. כל שעון מאיר, כל מאכל, כל אדוני משלם גמול לאויביו. וטרם תחיל ילדה, בטרם יבוא חבל, חבלה והמליט הזכר. מי שמע כזאת? מי ראה כאלה? היוכל ארץ ביום אחד, אם יוולד גוי פעם אחת? כי חלה גם ילדה ציון את בניה. האני אשביר ולא הוליד, יאמר אדוני? אם אני המוליד ועצרתי, אמר אלוהיך. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. למען תנקו ושבעתם משוד תנחומיה, למען תמוצו והתענקתם מזיז כבודה. כי כה אמר אדוני, הנני נוטע אליה כנהר שלום, וכנחל שוטף כבוד גויים, והנקתם על צד תנצאו, ועל ברכיים תשעשעו. כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחמו. וראיתם ושש לבכם, ועצמותיכם קדשת יפרחנה, ונודעה יד אדוני את עבדיו, וזעם את אויביו, כי הנה אדוני באש יבוא, וחשופה מרכבותיו, להשיב בחמה אפו, וגערתו בלהבי אש. כי באש אדוני נשפט, ובחרבו את כל בשר, ורבו חללי אדוני, המתקדשים והמתארים על הגנות, אחר אחד בתווך, אוכלי בשר החזיר והשקט והעכבר יחדיו, יסופו נאום אדוני. ואנוכי מעשיהם ומחשבותיהם בא לקבץ את כל הגויים והלשונות, ובאו וראו את כבודי, ושמתי בהם אות, ושילחתי מהם פליטים אל הגויים, תרשיש, פול ולוט, מושכי קשת, תובל ויוון, האם הרחוקים אשר לא שמעו את שמעי ולא ראו את כבודי, והגידו את כבודי בגויים, והביאו את כל אחיכם מכל הגויים, מנחה לאדוני, בסוסים וברכב ובצבים ובפרדים ובכרכרות על הר קודשי ירושלים, אמר אדוני, כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית אדוני, וגם מהם אקח לכהנים ולוויים, אמר אדוני. כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפניי, נאום אדוני, כן יעמוד זרעכם ושמכם. והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר אדוני. ויצאו וראו בפרגרי האנשים הפושעים בי, כי תועלתם לא תמות ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר. אז הקטע הוא מאוד ארוך ויש בו המון דברים. יש לנו בגדול, יש לנו כאן נושא אחד עיקרי, שזה מלכות האלף, מלכות אלוהים עלי אדמות, והברכות שיבואו לזוכים להשתתף במלכות האלף, לעם ישראל בעיקר, וגם לגויים אחרים שישארו באותה תקופה. וכמובן כל זה בא לאחר שאלוהים מביא משפט על אויביו. בקטע שקראנו למשל בספר ישעיהו 65, אנחנו מוצאים את המושג פסוק 18, פסוק 17, הנני בורא שמיים חדשים וארץ חדשה, ולא תזכרנה הראשונות ולא תעלנה לב. אנחנו מכירים טוב את המושג הזה, שמיים חדשים וארץ חדשה, מהברית החדשה, מספר חזון יוחנן, ששם מדובר לא על מלכות האלף, אלא על השלב הנצחי שבא לאחר מלכות האלף. אבל כאן אנחנו מוצאים את הביטוי שמיים חדשים וארץ חדשה בהקשר של מלכות האלף. ומנסים להסביר את זה, מסבירים את זה בצורה הזאת שהנביאים, כולל ישעיהו, יכלו לראות מאורעות שונים, לפעמים בצורה ממוזגת, כמו שכאן אנחנו רואים את מלכות האלף, אבל גם הוא רואה באותו מבט, באותה תמונה או חזון, הוא רואה את השמיים החדשים והארץ החדשה. ורק בברית החדשה יש לנו התגלות נוספת, שבעצם השמיים החדשים והארץ החדשה היא באה לאחר מלכות האלף. אבל בכל מקרה, כאן בישעיהו אלוהים הנביא מכנה זאת, מה שאנחנו רואים כאן, את השמיים החדשים והארץ החדשה. בכל מקרה יהיו כאן דברים חדשים, דברים שלא נשמעו, לא נראו מעולם. יהיו שינויים גדולים בטבע, יהיו ברכות גדולות לישראל ולעמים שיחיו באותה תקופה. כמובן ירושלים נמצא במרכז. אם אנחנו נסתכל על חלק מהברכות שכבר מופיעות בספר, בפרק 65 למשל, יהיה שמח, תהיה שמחה בירושלים, גילה ואימה מסות, ותהיה שמחה לאלוהים בירושלים ובעמו, ויותר לא יהיה בכי וזעקה בירושלים. אנשים יחיו שנים רבות, מפסוק 20 למשל, כולם יחיו מאות שנים. עדיין יהיה מוות, זה מה שמפריד בין המבדיל בין מלכות האלף לתקופה, למצב הנצחי של השמיים החדשות החדשים והארץ החדשה, ששם כבר לא יהיה יותר מוות. אז אנשים יחיו מאות שנים, עד כדי כך שאם ימות מישהו בגיל 100 יגידו זה נער, זה צעיר, כמו למשל בפסוק 20, כי הנער בן 100 שנה ימות והחוטא בן 100 שנה יפולל. עוד דבר שמבדיל בין מלכות האלף למצב הנצחי זה שאומנם השטן לא יהיה, אבל עדיין פה ושם יהיו מצבים של חטא, כנראה נדירים, אבל יהיו מצבים של חטא. ואז אנחנו רואים שהחוטא יקולל שהוא בן 100, וזה אולי בעצם הכללה שהוא מת, והחיים שלו לא, הוא לא הגיע למאות שנים, הגיע למאה שנים, אבל הוא לא מה שזה. אז החטא יהיה גם משפט, אבל החטא כמעט שלא לא יהיה נוכח כמעט, אם כי הוא יהיה, והמוות גם יהיה, אבל לא אחרי המון המון, אחרי מאות שנים אולי. עד שנקרא כך שזה החיים של אדם כמו חיים של עץ, פסוק 22, כי ימי העץ ימי עמי. אנשים יחיו שנים רבות, הם יראו פרי למעשים שלהם, למה שהם עשו, להשקעה שלהם. פסוק 23, לא יריקו, לא יגעו לריק, לא ילדו לבעלה, כי זרע ברוכי אדוני המה תאם איתם. הם יוכלו ליהנות מלראות איך הדורות של הדורות, כאילו הילדים והנכדים והנינים והדורות הבאים, יוכלו להתברך בכל הדורות של הצאצאים שלהם. לא הספיקו להתפלל, אלוהים כבר ייתן תשובה לתפילות, פסוק 24, והיה טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. אנחנו יודעים שיש פסוק שאומר שהאבונות והחטאים שלנו גורמים לכך שאלוהים לא שומע אותנו. זה לא, כאילו, על האוזן של אלוהים לא כבדה, אבל האבונות והחטאים מפרידים, הוא לא שומע. אז פה אין את המצב הזה, ואלוהים שומע עוד לפני שמתפללים. זה גם דומה למה שישוע אמר, שהוא אמר ללימד את התלמידים, אל תתפללו בכל כך הרבה מילים ושוב ושוב, כמו, או למלל כל מיני יותר מדי. הוא אומר, אלוהים אפילו יודע מה שאנחנו רוצים, צריכים, עוד לפני שאנחנו פותחים את הפה. וזה מה שאנחנו רואים כאן. שינויים בטבע, הזאב והטלה, הזאב בדרך כלל טורף את הטלה, הם יוכלו לחיות ביחד, והאריה כבר לא יהיה אוכל בשר, הוא יוכל תבן, עשב, והנחש יוכל עפר, ולא יהיה עוד, לא ירגו אחד את השני, לא, וכמובן לא יהיה מוות בהר הקודש של אלוהים, או השחתה. אז אלה חלק מהברכות. יהיה עוד משהו ש... גם יש גם כתוב לא ילדו לבעלה, פסוק 23, הלידה אפילו תהיה קלה. זאת אומרת, הלידה לא, עכשיו זה קשה, זה כואב, אפילו הלידה תהיה קלה. בפרק 66 יש לנו הרבה, יש לנו תוכחה רבה לעם ישראל. וזה אחד המאפיינים של ספר ישעיהו, יש גם תוכחה מצד אחד, גם המשפט שיבוא, שאלוהים יביא לעמו, וגם יש קטעים שנדברים על עמים אחרים, וגם על הברכות שיבואו בעתיד, איך שאלוהים הולך לברך את עמו. וכמובן פרקים רבים אנחנו מוצאים גם את המשיח. שכמובן המפורסם מהם בהם זה ישעיהו נ"ג. המחשבה בפרק 66, יש לנו שתי קבוצות של אנשים עיקריות. קבוצה אחת זה אלה שנקראים בסוף פסוק 2, ואל זה הביט, אל אני ונחה רוח בחרד על דברי. אז זה הקבוצה הזאת, זה דווקא הקבוצה החיובית, אלה שהם חרדים בדבר אלוהים. אנחנו מוצאים פה את החרדים, אבל מה המשמעות האמיתית של חרדים? היום אנחנו רואים את המילה חרדי בישראל, זה נשמע משהו מאוד שלילי. אנחנו רואים את השחורים האלה עם הבגדים השחורים ואת הדברים השחורים שהם עושים, מתיימרים להיות אנשי אלוהים. אבל חרד לדבר אלוהים זה דבר חיובי, זה מישהו שיש לו יראת אלוהים והוא חשוב לו מה אלוהים אומר לו בדברו, מה אלוהים מבקש ממנו, והלב שלו אחרי אלוהים. זאת אומרת, אלה מאמינים. אז זה צד אחד. מצד שני, אפשר להגיד אנחנו מוצאים את אלה שאינם חרדים לדבר אלוהים. ופרשנים מסוימים משווים אותם לחרדים האלה שלובשים שחור. ותכף אנחנו נראה למה. זאת אומרת, החרדים האלה הם כאלה שמתנגדים לחרדים לדבר אלוהים. זה נשמע, יש לנו כאן שני סוגים של קבוצות של חרדים. אלה שהולכים אחרי דבר אלוהים, ואלה שהולכים אחרי דת, מסורת, ופולחן שהוא ריק, הוא ריק, כי אין בו באמת יראת אלוהים אמיתית, הלב אינו הולך אחרי אלוהים. וכמו שגם כיום הדתיים השונים, אם זה גם ביהדות וגם בדתות אחרות, הם אלה ש... הקבוצות העיקריות שרודפות את המאמין האמיתי, כך אנחנו גם מוצאים בפרק הזה, שאותם אנשים שמצהירים על עצמם כיראי אלוהים או משרתים אותו, הם אלה שרודפים את המאמין האמיתי. ואנחנו מוצאים פה גם גאווה או ביטחון שווא של אותם אנשים שהם אינם יראי אלוהים אמיתיים אלא מתחזים בדת שלהם, בפולחן שלהם, ואיך אלוהים רואה את זה. אז הפסוק הראשון מתייחס לבית אלוהים, לבית המקדש, שזה אחד מהדברים שהדת היהודית או מי שחי באותה תקופה שקיים בית המקדש היה יכול להתגאות בבניין הזה. תראו, זה הבית של אלוהים, אלוהים נמצא איתנו. ומה אלוהים אומר? כה אמר אדוני, השמיים כסאי והארץ אדום רגלי. איזה בית אשר תבנו לי, ואיזה מקום מנוחתי. ואת כל אלה ידי עשת, ויהיו כל אלה נאום אדוני. אלוהים הוא לא אדם, הוא לא גר בבית שמעשה ידי אדם. אנחנו לא יכולים לבנות לו בית. כתוב שהשמיים תסעו, ואפילו שלמה המלך אומר במילים, אני לא בדרך הציטוט שלי לא יהיה מדויק, אבל הוא אומר, אין השמיים ושני השמיים לא יחלקלוך, כאילו אפילו הבית הזה שבניתי לא יחיל לך אלוהים, את אלוהים. אבל זה סמלי ומסמל את הנוכחות של אלוהים. אז כן, הוא מייצג את הנוכחות של אלוהים בארץ ובקרב עמו. אבל אלוהים עצמו הוא לא מוגבל לבית. ואפשר לראות את זה כהבנה של אנשים שהפולחן של אלוהים, השירות של אלוהים נעשה רק בבית הזה, איפה שבדבר הפיזי הזה, אבל לא מעבר לכך ולא בלב. למשל, כמו היו הרבה אנשים שמחרו, עשו ביזנס בבית אלוהים בתקופה של ישוע גער בהם והפך את השולחנות של המוכרים. אז לאלוהים חשוב הלב ולא רק הפולחן החיצוני. לעם היה ביטחון שאם יש להם את בית המקדש הזה, שום דבר לא יכול לקרות. אבל אלוהים הביא משפט, וזה לא עזר. בית המקדש הראשון חרב על ידי הבבלים, וגם השני על ידי הרומאים, וכנראה שיקום גם שלישי וגם הוא יחרב. אז אלוהים לא חשוב, כל הטקסיות הזאת אין לה ערך אם הלב לא במקום הנכון. אם אתה לא מבין, אם אין לך את הענווה להבין מי אנחנו לפניו ולהשפיל את עצמנו לפניו ולשרת אותו ולהיות חרדים על דברו, אנחנו זוכרים בדרשת ההר כל האשרי שישוע אמר, אשרי הענבים או היה נמוכי הרוח. היה נמוכי הרוח ואחר כך היו הענבים, שאני לא יודע בדיוק את ההבדל, אבל זה מאוד דומה. אלה יש ברכות, אלה מאושרים. גם ישוע אני לא פונה לשם כדי לחסוך זמן, אבל ישוע גם אמר, גם אשרי הנרדפים על הצדקה, אשריכם כי ירדפו אתכם, בעצם זה שאתם צדיקים. וזה גם אנחנו נראה את זה כאן בקטע הזה, אנחנו נגיע לזה. בעיני אלוהים כל ההשתחוויה והטקסיות הדתית היא תועבה של אותם אנשים שלא חרדים לדברו. וזה בפסוקים 3-4 הוא אומר, שוחט השור, זה שמביא לי את השור, הוא כמו אחד שמכה איש. זובח עשה, עורף כלב, הוא כמו מישהו שעורף כלב, הוא מביא לי. מעלה מנחה דם חזיר, זה כמו אחד שמקריב דם חזיר, מי שמביא מנחה. מי שמביא לבונה, סמים, הוא כמו אחד שמברך אבן. והדרכים שלהם זה, והשיקוצים שלהם זה מה שאנשים האלה רוצים לעשות, לעשות רע. אז זה לא עוזר. הקורבנות ומה שהם עושים ונותנים לאלוהים אינו שווה דבר. זאת אומרת, אם אתה לא חי לפי רצון אלוהים, כל הקורבנות והמתנות שאתה נותן לאלוהים זה תועבה. ואלוהים גם אומר את זה, למשל, אם אנחנו נקרא במשלי, משלי 15:8, עמוד 1099. זבח רשעים תועבת אדוני, ותפילת ישרים רצונו. תועבת אדוני דרך רשע ומרדף צדקה יהר. וגם משלי 28 פסוק 9, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. זאת אומרת, אפילו התפילה יכולה להיות תועבה. אם אתה לא חי לפני אלוהים, אתה לא רוצה לשמוע, לא חרד לדברו, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לעשות, למה שאלוהים יקבל את התפילות שלך? אז אותו דבר כאן אנחנו מוצאים על אותם אנשים שהם, יש להם דמות של יראי אלוהים, יש להם טקסיות, יש להם דת, אבל היא תועבה בעיני אלוהים. יש להם ביטחון בבית המקדש, כל הדברים החיצוניים, והם לא מבינים שאלוהים הולך להביא להם משפט, מה שהם מפחדים ממנו. בפסוק 4, גם אני אבחר בתעלוליהם ומגורותם אביא להם. מה שאתם עושים אני אעשה לכם, במילים אחרות, מה שאתם מפחדים ממנו אני אביא עליכם. יען קראתי ואין עונה, דיברתי ולא שמעו. אלוהים דיבר אליהם, דיבר, מדבר אל עמו, מדבר לאנשים דרך דברו, דרך הנביאים, דרך ישעיהו במקרה שלנו. אף אחד לא עונה, אף אחד לא מקשיב, וממשיך לעשות את הרע. ואשר לא חפצתי בחרו, בוחרים במה שאלוהים לא רוצה לעשות. אז אלוהים כן הולך להביא משפט, והוא כבר עשה את זה כמה פעמים, וזה עדיין הולך להיות בעתיד, לפני שובו של המשיח ולפני מלכות האלף. שוב אנחנו מוצאים את הביטוי חרדים, פסוק 5, שמעו דבר אדוני החרדים אל דברו. זה המאמינים, אלה שאלוהים כן מביט אליהם, אלה שעושים את רצונו. זה אלוהים אומר להם להקשיב, ואומר להם, אמרו אחיכם שונאיכם מנדיכם, למען שמי יכובד אדוני ונראה בשמחתכם והם יבושו. כאן אנחנו מוצאים את הרדיפה של המאמין, של החרדים האמיתיים, על ידי אותם חרדים מזויפים. אנחנו רואים שהם נקראים כאן אחיכם. זאת אומרת, אם זה, בוא נגיד שזה מאמינים מרקע יהודי, אז הדתיים היהודיים רודפים אותם. זה מה שאנחנו רואים כאן. כתוב, הם נקראים שונאיכם, מנדיכם. ישוע אמר ש, ישנאו אתכם, את המאמינים. זה לא רק ביהדות, זה לא רק ליהודים, אבל הוא אמר לכל המאמינים, ישנאו אתכם, ינדו אתכם. אנחנו לא צריכים להיות מופתעים אם זה קורה, שזה קורה. והם עושים את זה למען שמי, למען שם אלוהים. הם כביכול עושים את זה בשם אלוהים. הרדיפה שלהם כביכול בשם אלוהים. והם לועגים למאמין ואומרים, יכובד אדוני ונראה בשמחתכם. כאילו סליחה, אני לא קראתי את זה טוב. אמרו אחיכם שונאיכם מנדיכם, למען שמי יכובד אדוני ונראה בשמחתכם. אומרים, אנחנו עכשיו נרדוף אתכם במילים אחרות כדי לתת כבוד לאלוהים, ובואו נראה אם אתם תהיו שמחים, אם אלוהים יציל אתכם. אתם לועגים ליראי אלוהים אמיתיים, אבל אלוהים הולך לבייש אותם והם יבושו. אלוהים הולך לעשות להם משפט, ואלוהים עושה את זה בקול גדול, פסוק 6, כל שעון מאיר, כל מאכל, כל אדוני משלם גמול לאויביו. אלוהים משלם גמול לכל אויביו, אף אחד לא ימלט ממשפט. כמובן לכל אדם יש תקווה אם הוא ישוב בתשובה אמיתית אל המשיח ויקבל סליחת חטאים. אבל אם אין סליחת חטאים, המשפט יבוא. מפסוק 7, אני קראתי כמה פרשנויות, הניסוח הוא לא הכי קל להבנה, ויש שטוענים שאנחנו אפשר לראות כאן את ביאתו הראשונה של המשיח, בטרם תחיל ילדה, בטרם יבוא חבל והמליט הזכר, והכוונה כאן היא לציון, לירושלים, שלפני שבאו הצרות נולד אותו בן זכר שהוא המשיח. ויש שמבינים את זה כך, ויש שחושבים שאולי הכוונה כאן היא לעצם זה שהלידה תהיה קלה, לפני שיבוא הכאב התינוק כבר ייוולד. ואני לא יודע בדיוק מהי הפרשנות הנכונה. ועניין הזה של לידה ממשיך בפסוקים 8 ו-9, אבל הפעם מדובר על רבים, על עם, לידה של עם. ואומר, מי שמע כזאת, מי ראה כאלה, היוכל ארץ ביום אחד אם יוולד גוי פעם אחת, כי חלה גם ילדה ציון את בניה. זאת אומרת, מיום אחד עם ישראל יבשע, מיום אחד עם ישראל יביט אליו את אשר הם דקרו. ואפשר לראות את זה שבאמת המשך לכך שנולד אותו הבן לפני הצרות, לפני חורבן בית השני. שזה אחת ההתגשמויות של משפט אלוהים על ישראל, וכמובן על בית המקדש, הביטחון של ישראל. ולאחר מכן אנחנו מוצאים את הישועה של עם ישראל. ביום אחד כל ישראל יבשע, כל מי שישאר מעם ישראל בעתיד יבשע. ואלוהים אומר, כן, אני יכול לעשות את זה, אני אלוהים, אני, פסוק 9, אני אשביר ולא הוליד, יאמר אדוני, אם אני המוליד ועצרתי, אמר אלוהיך. אלוהים הוא זה שמוליד, אלוהים הוא זה שמספק כל צורך. הוא כל יכול, והוא יכול לעשות את זה ביום אחד. אנחנו שוב מוצאים את הברכות מפסוק 10 של מלכות האלוהים, של מלכות האלף. שמחה, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה, כל אלה שמתאבלים על ירושלים, על המצב הרוחני שלה, של העם, על המצב, אולי גם על הגולה, על החורבן. אבל תהיה שמחה. אלוהים הולך לעודד את עמו, את כל המאמינים בו. זה הולך להיות תענוג. התענגתם מזיז כבודה. אלוהים הולך להביא שלום, פסוק 12. הנני נוטע עליה כנהר שלום. לא מעט שלום, אלא שלום שמתמשך, שלום בשפע, כמו מים שזורמים בנהר. וכבוד, כמו נחל שוטף, בתיאור דומה לנהר. כבוד גויים, זאת אומרת, לעם ישראל, כל אלה שיהיו במלכות האלף, יהיה להם כבוד רב. והם יהיו כמו... אלוהים הולך להתייחס לעמו, לפנק את עמו במילים אחרות, כמו שאמא מנחמת ומפנקת את המטפלת ודואגת לתינוק שלה. הוא אומר, וינקתם על צד תנצאו, ועל ברכיים תשועשעו. זה תיאורים של הורה שמפנק את הילד שלו. כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחמו. הנחמה תהיה באמת ירושלים, ירושלים החדשה. וכל מי שיראה ישמח, פסוק 14. זה יהיה טוב לבריאות, לעצמות, אומר, עצמותכם, כדי שתפרחנה. ואלוהים יראה את ידו החזקה לעבדיו, ואת הכעס שלו לאויביו. שוב אנחנו רואים את המשפט מפסוק 15, כי הנה אדוני באש יבוא, וכסופה מרכבותיו, להשיב בחמה פה, וגערתו בלהבי אש. כי באש אדוני נשפט, ובחרבו את כל בשר, ורבו חללי אדוני. המשפט של אלוהים יבוא באש, זה גם דומה למה שאנחנו רואים בהתגלות, שקורה לפני בועם של השמיים החדשים והארץ החדשה, שכל העמים, כל הגויים, באים אל ירושלים בתום מלכות האלף להשמיד אותה, ואלוהים שולח אש מן השמיים ומשמיד את כולם. וגם בגרת השנייה אל פטרוס נאמר שהשמיים בארץ האלה שמורים לאש. אולי אנחנו נקרא את זה, אולי נקרא את זה, כן, זה השנייה לפטרוס, פרק 3, פסוקים 7-14. ואולם השמיים וארץ הנוכחיים אסורים על יצור הדבר לאש, שמורים ליום הדין, לאובדן אנשי הרשע. אך אל יעלה מכם הדבר הזה אהוביי, יום אחד כאלף שנים בעיני אדוני, ואלף שנים כיום אחד. אין אדוני מאחר בדבר אשר הבטיח, כמו שיש החושבים זאת לאיחור, אלא שהוא מעריך אפו לנו. אין הוא רוצה שיובד איש, אלא שהכל יבוא לידי תשובה. יום אדוני כגנב יבוא, אז השמיים בשעון יחלפו, ועד יסודות יבערו ויתפרקו, והארץ והמעשים אשר עליה כלום ימצאו. וכיוון שכל אלה יתפרקו, עד כמה עליכם לחיות בקדושה ובחסידות, לחכות לבוא יום האלוהים ולהכחיש אותו, יום שבגללו השמיים יתפרקו באש, והיסודות יבערו וימסו. ואנחנו מחכים על פי הבטחתו לשמיים חדשים ולארץ חדשה אשר צדק ישכון בם. וגם לפני לספר התגלות פרק 20 חזון יוחנן 20 ונקרא מ-1 עד 10. ראיתי מלאך יורד מן השמיים ובידו מפתח התהום ושרשרת גדולה. הוא תפס את התנין הנחש הקדמוני אשר הוא המלשין והשטן וקשר אותו לאלף שנים, השליך אותו אל התהום וסגר וחתם עליו כדי שלא יטעה עוד את הגויים עד תום אלף השנים. אחרי כן צריך שיותר לזמן מעט. ראיתי כיסאות התיישבו עליהם ומשפט ניתן בידם, ונפשות הנערפים על עדות ישוע ועל דבר אלוהים, ואלה אשר לא השתחוו לחיה ולצלמה ולא קיבלו את התו על מצחם ועל ידם, חיו ומלכו עם המשיח אלף שנים. שאר המתים לא חיו עד תום אלף השנים. זאת התחייה הראשונה. מאושר וקדוש מי שחלקו בתחייה הראשונה. על אלה אין למוות השני שלטון, כי יהיו כהנים לאלוהים ולמשיח, וימלכו איתו אלף שנים. אחרי כלות אלף השנים יותר השטן מכלאו, ויצא להטעות את הגויים בארבע קצות הארץ, את גוג ומגוג, לאסוף אותם למלחמה, ומספרם ככל הים. הם עלו על מרחב הארץ והקיפו את מחנה הקדושים ואת העיר האהובה. ירדה אש מן השמיים את אלוהים ואכלה אותם, והשטן אשר יגדחם הושלך אל אגם האש והגופרית, אשר שם גם החיה ונביא השקר, ויעונו יומם ולילה לעולמי עולמים. ונקרא גם בפרק 21 פסוקים 1 עד 4. ראיתי שמיים חדשים וארץ חדשה, כי השמיים הראשונים והארץ הראשונה עברו והים איננו עוד. ראיתי את עיר הקודש ירושלים החדשה יורדת מן השמיים מאת האלוהים, מוכנה כחלה מפושטת לבעלה. ושמעתי קול גדול מן הכיסא אומר, הנה משכן האלוהים מבני אדם, וישכון עמהם. הם היו לו לעם, והוא האלוהים יהיה עמהם. וימחה כל דמעה מעיניהם, והמוות לא יהיה עוד. גם אבל וזעקה וכאב לא יהיו עוד, כי הראשונות עברו. אז אנחנו רואים כאן גם את מלכות האלף, גם את השמיים והארץ החדשים שבאים לאחר מכן, וגם את הדמיון לדברים שאנחנו קוראים בספר ישעיהו. אבל אנחנו רואים שלא יהיה יותר מוות, הראשונות עברו, הכל חדש. אנחנו גם מוצאים את ירושלים, אבל ירושלים החדשה במלכות הנצחית, במצב הנצחי. אז בישעיהו בעצם יש לנו מבט שרואה את שני הדברים במבט אחד. אבל יותר עם דגש למלכות האלף. טוב, קראנו על המשפט שאלוהים הולך להביא על כל אלה שעושים דברים רעים, גם בפסוק 17 אנחנו מוצאים 16-17. מפסוק 18 אנחנו רואים את אלוהים מקבץ את כל העמים, כל הלשונות, לבוא ולראות את כבודו, והוא הולך להשתמש באותם גויים שישארו, והם יהיו מבשרים את כבוד אלוהים. בסוף פסוק 19 הוא שולח אותם לעמים, ארצות שונות, מרחקים, מקומות שלא שמרו את שמי ולא ראו את כבודי והניחו את כבודי בגויים. וגם הולכים להביא את שאר עם ישראל שנמצא בגויים, בגולה, סוג 20, והביאו את כל אחיכם מכל הגויים, מנחה לאדוני. עצם זה שהם מביאים את עם ישראל לאלוהים זה מנחה, זה מתנה, זה שהמעשה הזה, באותו אופן שהמשל המוות של ישוע זה היה גם מנחה לאלוהים, שהוא הקריב את עצמו כקורבן, ריח ניחוח לאלוהים. אז יש לנו עוד פעם קיבוץ גלויות של עם ישראל, בסוסים, ברכב, בצבים, בפרדים, בכרכרות לירושלים, נהר הקודש. מביאים את בני ישראל ואת המנחה והמתנות לבית המקדש, לבית אלוהים. פסוק 21 גם ניתן להבין משני דרכים. כתוב, וגם מהם ייקח לכהנים ללוויים, אמר אדוני. האם הכוונה כאן לעם ישראל שיובא מהגויים, שמהם יהיו כהנים ולוויים, או ההתייחסות היא לגויים שהביאו את עם ישראל? אז ישנם, אפשר לראות את זה בשני דרכים, שתי דרכים. אבל ההבטחה של אלוהים לברך את עמו, את הנאמנים לו ואת ישראל בעתיד, ולעשות את הדבר הזה ולקיים את כמובן את המאמין ואת עמו, זה דבר שהוא יתגשם. ואלוהים גם הולך לשמור על עם ישראל לנצח. זאת אומרת, הוא אומר בפסוק 22, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפניי, נאום אדוני, אנחנו אלוהים כבר עכשיו הוא רואה את השמיים והארץ החדשים האלה. בשבילנו זה עדיין לא מציאות, במציאות שאנחנו חיים בה עדיין לא התגשם. האלוהים כבר רואה את זה, זה עומד מולו. וכמו שהדבר הזה אמיתי בעבורו, וזה גם דבר נצחי שעומד לעד, כן יעמוד זרעכם ושמכם. זאת אומרת, קודם כל אפשר להבין את זה כך שאלוהים שומר על מי ששייך לו ולא יובד, ומי ששייך לאלוהים הוא נצחי, יש לו חיי נצח. וגם אפשר לראות את זה כקיום של עם ישראל, שהוא גם נצחי והוא יעמוד ויתקיים בדיוק באותו אופן שהדבר הזה הנצחי, מה שנקרא כאן השמיים החדשים והארץ החדשה, הם אמיתיים ונצחיים בין אלוהים. פסוקים 23 ו-24, אנחנו מתוארים לנו שני דברים. יש כאן מאורע של העמים ועם ישראל שהם מדי שבת ומדי חודש באים לבית אלוהים, באים להשתחוות לפניו. אז יש לנו השתחוויה, את המאורע הזה שבאים בצורה פומבית להשתחוות לפני אלוהים, אבל בדרך הם רואים את הפגרים של האנשים שפשעו באלוהים. זאת אומרת, יהיה זכר לאלה שלא ציטו, אלה שאלוהים שפט והרג בגלל הפשע שלהם. וכתוב כאן, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה והיו דהרעון לכל בשר. עכשיו, אנחנו יודעים שלא מדובר כאן על אגם האש, ואנחנו יודעים ש לפחות אומרים שבמלכות הנצחית לא יהיה זכר לכל אלה שמתו. מדובר כאן דווקא על מלכות האלף, שיהיה אפשר לראות את אלה שנשפטו, לראות מה שאלוהים עשה. זה מצד אחד. אבל מצד שני, אנחנו יודעים שזה לא אגם האש, ואגם האש, האלה שנזרקים לאגם האש, הם נשרפים, העינוי שלהם הוא נצחי, הוא תמיד באגם האש. הם נשרפים, זה לא נגמר. אבל כאן אנחנו, זה נראה כביכול שמשהו שהאש אינה נגמרת, אינה כבד. אז זה לא קל להבין את זה. אבל יהיה זיכרון לאותם אנשים שפשעו באלוהים. יש כאן גם תיאור של גיא בן נום, ששם היו שורפים גופות, והיו הרבה, הייתה עבודת אלילים בתקופת התנ"ך. וגם ישוע מתייחס לפסוק הזה, הוא מדבר על אלה שמכשילים את המאמינים, או למשל שהוא, אני יכול לצטט את זה במרקוס פרק 9 פסוק 48, יש לנו את ישוע מצטט את חלק מהפסוק. מרקוס 9 9, פסוק 48. כן. 48. נקרא, נתחיל מ-47. אם אינך תכשיל אותך, עקור אותה, מוטב לך לבוא למלכות אלוהים עם עין אחת. להיותך מושלך לגיהנום עם שתי עיניים, במקום אשר תולעתם אינה מתה, והאש אינה נכבה. אז ישוע השתמש כאן באותו, הוא ציטט מהפסוק האחרון של ישעיהו 66. ישנם עוד כמה ציטוטים שאנחנו מוצאים בברית החדשה של חלק מהפסוקים כאן. למשל, על השמיים הם כסאי, הפסוק הראשון, ואדום רגלי, זה בית אשר תבנו לי באיזה מקום מנוחתי. את זה ציטט אסטפנוס בדיוק לפני שסקלו אותו, כשהוא סיפר להם על על ההיסטוריה של ישראל עד שהגיע למשיח. אז אסטפנוס השתמש בפסוק הזה למשל כדי להראות את הגדולה של אלוהים, שאלוהים באמת אותו יתרון, אלוהים הוא לא מוגבל לבית או למקום מסוים, אנחנו לא יכולים להמעיט בגודל שלו, ביכולת שלו, הוא גם רואה מה בלב שלנו. אז זה בעצם מה שיש לנו בפרק הזה. אני מניח שיש יותר דברים, אבל זה מה שאני יכולתי להעביר. סיימנו את ישעיהו, והשבועות הקרובים, אני חושב במאי או לא אפריל, צריך להסתכל על הרשימה, אנחנו נתחיל ללמוד את ספר צורת מרקוס.